אנחנו לומדים עכשיו את ברכות השחר. לפי הסדר המקובל אצל יהודי אשכנז, שהוא הנוסח של הסידור, אבל זה אותן הברכות גם אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים, אולי נואנס פה וגם נואנס שם, אבל הסדר הוא שונה. אז אנחנו קוראים את הברכה הראשונה בעמוד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשני גוי. יש אגב כאלה שגרסו, אבל זה כנראה בגלל הצנזורה, שעשני ישראל. אבל במקור זה שלא עשני גוי. יש נוסחים שכתוב בהם שלא עשני נוכרי. נוכרי זה כנראה גם כן בגלל צנזורה, כי המילה גוי לא הייתה פופולרית אצל המדפיסים, אצל הצנזורים, ולכן אמרו שלא עשני נוכרי. אבל הנוסח המקורי שלא עשני גוי. יש אצל רבי נחמן מברסלב, שמספרים שפעם אחת הוא היה עצוב מאוד, ראו אותו בבוקר עצוב מאוד, ופתאום אחרי זמן מסוים ראו אותו שמח מאוד. שאל אותו מה קרה? הוא אמר, כשקמתי ראיתי שאין בי שום דבר טוב, אבל פתאום נזכרתי שלא עשני גוי. כלומר, זה עצמיות. טוב, אבל... מה?
אז למה באמת לא ישראל?
אז זו השאלה, בוא נדבר. בוא נראה. ישראל עלה במחשבה תחילה, וראשית המחשבה היא כל היש במציאות העליונה, הכוללת את הכלל כולו בהווייתו היותר תאורה ויותר אצילית. והמדרגה הזאת, של מבלדה במציאות ההתהוות במהותיותה העצמית, היא עומדת למעלה מכל ברכה ותהילה, מכל הלל והודעה, ואי אפשר לבטא את הכרתה של טובה העליונה הזו בשום רעיון מחשבה וכל החומר בשום ביטוי ומילול. אמנם, מה שיש מקום להנחה דיבורית הוא בדבר הירידה של המדרגות. מרום הגובה והתואר עד לידי ההשפלה של משפחות האדמה שלא פגע ירד הזו בי ולא עשני גוי, על זה מעלה פיתי ילדיך, ברוך אתה שמגיע לכל העולם, שלא עשני גוי. כלומר, זה ביוק בא לענות על השאלה שלך. מדוע שלא לומר שעשני ישראל? התשובה היא כי להגיד, לתפוס מהו השבח בלהיות ישראל, אין ביכולתנו. יש איזה הד כזה, נכון? משהו. אולי ככה? משהו? טוב, לא יודע. בכל מקרה, יש איזה בונג כזה. אבל מה זה איך להוריד את העוצמה? לא יודע, אני לא יודע איך עושים את זה. אולי אם אני אדבר ככה, זה יהיה יותר קל. כן. לא יודע, לא משנה. אבל בכל מקרה שלא עשני גוי, כלומר, להגיד שעשני ישראל זה, אתה לא יכול להגיד משפט שאתה לא מבין את התוכן שלו. והתוכן של האמירה, עשני ישראל, הוא תוכן גבוה מדי כדי שתוכל לקלוט אותו. מדוע הוא תוכן גבוה מדי? בגלל שלהיות ישראל זה להיות הכל. הרי ישראל עלו במחשבה תחילה. זאת אומרת שהזהות האנושית שאליה פונה האלוהות, היא הזהות האנושית הנקראת ישראל, והיא כוללת את כל המציאות. רק אחר כך, במהלך ההיסטוריה, הייתה התפרדות, הייתה נפילה מן הזהות ישראל, ונהיו משפחות האדמה. לכן אני יכול רק להגיד באופן ברור, ושאני משכיל, איזה יופי זה שלא נפלתי לשם. אבל עצם המעלה של ישראל איננה ניתנת להבטאה. לכן הברכה איננה אומרת את המילים האלה. מובן מה שאני אומר? כן. כן, אבל המילה ישראל היא מציינת את מה שלפני ההידרדרות. כלומר, זה שורש האנושות. הרי מה אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי? שהמעלה המקורית של עם ישראל זה המעלה של האנושות כולה, אדם הראשון. עכשיו, המעלה הזאת של אדם הראשון נשמרה בעם ישראל. והיא הלכה לאיבוד בשאר האנושות. כן?
לא,
אתה מיליליטר?
לא, לא,
אינך אפשרות להפוך לגוי. זה שאלה יפה. הכוונה שיכולתי להפוך לגוי, לא עכשיו, אבל בטרם בואי לעולם הזה. ולכן אומרים חכמי הקבלה שלא עשה אני גוי, שלא התגלגלתי בגוי. זהו, זה, אם לא, זה לא מובן באמת.
נשמע את הבוחרת, לא?
מה? נשמע את הבוחרת, זה הכוונה. כן, זה אותו הדבר. זה הכוונה שיש איזה שלב שבו יכולתי להיות ישראל או לא להיות ישראל. השלב הזה הוא לא בהיסטוריה. לא, זה לא במציאות הממשית. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני גוי. אז אני אקרא עכשיו את זה שוב, ועכשיו הדברים יהיו ברורים. ישראל עלה במחשבה תחילה, וראשית המחשבה היא כל היש במציאות העליונה הכוללת את הכלל כולו בהווייתו היותר טהורה ויותר אצילית. כלומר, שאתה אומר, ישראל אמרת הכל. והמדרגה הזאת של מבלדה במציאות ההתהוות במהותיותה העצמית, היא עומדת למעלה מכל ברכה ותהילה. אי אפשר לבטא את המציאות הזאת. מכל הלל והודעה, ואי אפשר לבטא את הכרתה של טובה העליונה הזו בשום רעיון ומחשבה. וכל וחומר בשום ביטוי ומילול. כלומר, לא רק שאתה לא יכול לחשוב על זה, כל וחומר שאתה גם לא יכול לדבר על זה. אמנם מה שיש מקום להנחה דיבורית, על מה אני כן יכול לדבר, הוא בדבר הירידה של המדרגות, מרום הגובה והתואר, עד ידי ההשפלה של מפירות האדמה, שלא פגעה ירידה זו בי, ולא עשני גוי. על זה מלא פי תהילתך, ברוך אתה השם, וקוראים לך העולם, שלא עשני גוי. עד כאן מובן? טוב, כן. כמה זמן עבר, אתה שואל? זה אני. אני בחרתי להיות ישראל. זאת אומרת שאני שמח בזה שאני ישראל. זה דבר חשוב. כן, למשל, פעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, אם מצאנו שיש נשמות שהיא לישראל בין האומות, אז אולי יש נשמות של האומות בישראל. ואז צחק הרב צבי יהודה ואמר לשואל, אינך זוכר מה שכותב רבי מנחם מנדל מויטבסק על המתלוצצים מעוזבי תורה. כן, מה כותב רבי מנחם מנדל מויטבסק? כן, על המתלוצצים. הוא אומר שהוא מזהיר מאוד שלא לצחוק על אנשים שעוזבים את התורה. כלומר, על חילונים. כי מי שצוחק על החילונים, אז בעצם מה שהוא רומז, אמר הרב צבי יהודה, הוא רוצה לומר שזה נשמות של גויים. כי הגוי הוא שמח כשהוא רואה השפלת מעלתם של ישראל. וואו. הפוך על הפוך. נכון. טוב. כן, שהוא ממלא את הייעוד שיש לישראל בעולם. הבה נעבור אל הברכה הבאה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשני עבד. לא רק שאני לא גוי, אני גם לא עבד. עבד זה מדרגה יותר גבוהה. כי העבד חייב במצוות. כאישה, נכון?
מה?
זה רלוונטי מאוד. אני באמת לא נעשיתי עבד. אני לא עבד, זה רלוונטי מאוד. אין לנו עבדים היום. ברוך השם. זו מציאות כל כך מסובכת שיש עבדים, זה נורא. לכן אני שמח שלא עשני עבד, מה הבעיה בזה? כי אני שמח שאני לא עבד. יכולתי להיות עבד. לא יודע אם ביטלו את המציאות הזאת. אני, גם כשלא ביטלו אותה, לא הייתי עבד, וגם עכשיו אני לא עבד. זה מצוין. מה? לא צריך לחפש. אומר הרב, כשם כשגדולה היא ההודעה על אשר לא נתנתני, נתנתני להיות יוצא מחוג, יוצא מחוץ לאותו החוג הקדוש של אור ישראל לתפארת הדרת קודשו במעמקי נשמתי, ככה הגדולה היא ההודעה על אשר נתת לי נשמה עצמית, נשמה תכליתית, שחפצה החופשי נתון בידה, שהיא עצמה יש לה מטרה בחיים ובמציאות, שהיא נשמת החופש והחירות המפעמת בי בקדושתה. ולא נשפלתי להיות נוצר בתכונה של עבדות. שימו לב לביטוי, שלא עשה אני עבד. יכולתי לברך, שלא נמכרתי לעבד. הרי יכול להיות שאדם יהיה בן חורין, ופתאום יש לו חובות, ואז מוכרים אותו לעבדות. נכון? מה זמן? נכון, לבית גני. כלומר, יש אדם שהתכונה הנפשית שלו היא תכונת העבדות. זה הכוונה. לא יודע, יהודי שמוכרים אותו לעבדות, הוא יכול לברך את הברכה הזאת? אני לא יודע. הוא יוכל להגיד שלא עשה ניאב, אבל יש גם עבד עברי. גם זה נקרא עבד. לא יודע. זה מה שאומר, שהוא לא נשפלתי להיות נוצר בתכונה של עבדות. כנראה שיש תכונה נפשית. יש מי שהוא בן חורין בטבעו, יש אדם שהוא עבד בטבעו, בלי קשר למעמדו. אם קנו אותו, לא קנו אותו. אז הרב מסביר לך, עשה אני עבד, מדובר פה על תכונה בנפש. אבל הרב מסביר לך, הרב קוק, הרב קוק לא אני, אני לא הרב קוק. הרב קוק, זה שאנחנו קוראים עכשיו את דבריו, הוא אומר שיש תכונה נפשית של עבדות. ואני מברך שלא ירדתי לשם. שאני נשארתי עם אופי חירותי. כן, או? זה מחנך אותם. נכון, יכול להיות. ולא נשפלתי להיות נוצר בתכונה של עבדות שאין לה חיים עצמיים ורצון מקורי, ולא נוצרה כי אם להיות לכלי שימוש, להכשיר על ידה את הרצון העצמי הקדוש והנשגב שבנשמת החופש התאורה. על כן רבה תהילתי לאלוהי חסדי, שלא עשה אני עבד. זה היה אולי מועיל מאוד, אם איזה טכנאי, ישתבח שמו, היה בא לטפל בהד הנורא הזה, שמפריע למהלך התקין של השיעור. טוב, ובכן, אנחנו עוברים בזאת לברכה השלישית. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשני אישה. למה שלא תגיד שעשני איש? למה אתה אומר שלא עשני אישה? איש, עשני איש, כל אחד צריך לצמר מה שהוא. לא להגדיר את עצמו ביחס למה שהוא לא. אני לא אישה, אז מה? אבל גם הג'ירפה היא לא אישה. כן? אז מה, אז תגיד, שעשה אני גבר, שעשה אני איש. כן? יש פה שאלה. למה שאלה? מה דרך השלילה? הגדרה דרך השלילה. הנשמות בגורל חייהן מחולקות הן לפועלות ולנפעלות. לרושמות את החיים בתווייתם בכל מחמניהם ולנרשמות מהם. זהו ההבדל העצמי שיש בנפש האיש, הפועל, החוקק, הכובש והמדביר, ובנפש האישה הנרשמת, הנפעלת, הנחקקת והנכבשת והמתדברת בהנהגתו של האיש. מה? להדביר הכוונה להנהיג. ידבר עמים תחתינו, דבר אחד לדור, ולא שני דברים לדור. טונג, זה ממש... טוב, נראה. וכמה מידות עליונות וטובות, וכמה עושר ומרחב, יש בחלק הטוב הזה של להיות הנשמה נשמת איש פועל, יוצר, מחדש ומרחיב פעלים והגיונים, שאיפות ומעשים, על פי עצמיותו הפנימית במערכי קדושתו. הנעלה מנפש האישה נחשבת כחומר לגבי צורה, לעומת נשמת האיש הצורתית. רבה היא ההודעה מחויבת ליוצר הנשמה מכל איש ואיש, שלא עשני אישה. עדיין אין תשובה, אז למה שלא תגיד שעשה אני איש? אתה צמח שאתה איש, אתה יוצר, פועל, בעוד האישה היא נפעלת. התשובה היא שכנראה להיות איש זה לא מעלה. אני אסביר גם למה. מדוע יש בכלל אישיות פועלת ואישיות נפעלת? אישיות פועלת נצרכת כדי להשלים את העולם. סימן שהעולם לא שלם, אלא העולם משתלם. לעומת זה, להיות אישיות נפעלת זה להיות שייכת לשלמות. אם כן, אישה לפי זה מתאימה לעולם שלם, והאיש מתאים לעולם לא שלם. עכשיו, בעולם שלנו, העולם שלנו הוא עולם לא שלם. לכן הגברים מרגישים בו יותר בנוח מאשר הנשים. כי נשים הן שייכות לעולם העליון. בעולם העליון שם יש שלמות נפלאה. אבל להיות, ולכן להיות אישה בעולם הזה זה לא כזה קל. בגלל שאישיות של שלמות בתוך עולם של השתלמות זה סבל. אבל מצד עצמו להיות משתלם זה לא מעלה. זה מתאים. כלומר, אומנם האיש בעולם הזה מרגיש יותר טוב כי הוא מתאים לנוף, אבל עצם הצורך להשלים את עצמו זה חיסרון. לכן אדם לא יכול לברך על חיסרון. ברוך שעשני איש, מה אתה מברך על זה שאתה איש? איש מורה על החיסרון של העולם. אבל האישה מורה דווקא לשלמות, אלא מה? בעולם הזה זה סבל להיות אישה. לכן שלא, עשני אישה, דרך השלילה. זה לא מה שהוא כותב. הוא לא כותב את זה. עכשיו בוא נראה מה שהברכה הבאה. נשים אומרות, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשני כרצונו. למה שלא תגיד שעשני אישה? או שלא עשני איש. למה צריך להגיד שעשה אני כרצונו? אומר הטור שזה צידוק הדין. שזה צידוק הדין. היא מצדיקה את הדין. מה הפירוש של דבר צידוק הדין? מה, וכי זה כזה רע? כן, כי בעולם הזה האישיות שהיא שלמה במהותה, ולכן היא גם נפעלת, מרגישה איזשהו ניכור ביחס לעולם ישות מתקדמת. לכן אומר הרב, נשים אומרות, ברוך אתה השם וכן ומלך העולם שעשני כרצונו, אם כל היתרון של האיש הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, הנה יש לעומת זה גם כן יתרון לאישה הנפעלת, שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים, בזה שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות ירשם האדם על ידן בצמצום של כוחו החומרי והרוחני, ויוכל לפעמים לסור על ידי זה מהמגמה האלוהית העליונה. כלומר, האיש יש לו יותר יצר הרע, כי הוא פועל, ולכן הוא גם יכול לפעול בדרך הלא נכונה, יותר בקלות. מה שאין כן התכונה הנפעלת של האישה כשהיא ישרה, היא עלולה להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה האלוהים, מהתכונה הישרה כאשר עשה את האדם ואת העולם, את התוכן החומרי והרוחני שבהוויה ישר, מכוון לרצונו העליון הפשוט והישר. ועל כן מברכת היא האישה בהודעה על חלקה הטוב שעשה אני כרצונו. אבל? כן. למה צריך נשמות כאלה בעולם הזה? כדי לסמן את האידאל. אם העולם היה עשוי רק מגברים, אז לא היינו רואים ציור של האידאליות. צריך, אם כן, נשמות כאלה, עם כל התסכול שבדבר. כן. לכן למשל, רומנים על בדידות, על תחושה לא נוחה של האדם בעולם הזה, זה נכתב יותר על ידי נשים מאשר על ידי גברים. 100 שנות בדידות.
החוק
למניעת בדידות. כן, יש חוק כזה, זה החתונה.
לא, אתה מכיר את הספר?
הספר אני לא מכיר, לא זכיתי. טוב. אבל נעבור לברכה הבאה. האם לקרוא לברכה הבאה רביעית או חמישית? כי היא חמישית אחרי בסדר הברכות, אבל היא רק ריבית, כי איש אומר רק שלושה, וגם היא אומרת רק שלושה, כלומר, אף אחד לא אומר את שתי הברכות. טוב, לא יודע. נקרא את הברכה הבאה. נשארנו בשאלה. זו שאלה גדולה. כן. מה אנדרוגינוס מברך? הוא לא יכול לברך לא את זה ולא את זה. הוא לא יכול להגיד שלא עשני איש, שלא עשני אישה, כי הוא אישה. הוא לא יכול להגיד שעשני כרצונו, כי הוא לא אישה. אז הוא לא אומר. כן? זה כמו למשל גר. האם גר יכול להגיד שלא עשני גוי? מחלוקת בין הפוסקים. ההלכה היא שהוא לא אומר. כי הוא היה גוי. אז יכול להגיד שלא עשני גוי? כן? או עבד שהשתחרר. הוא לא יכול להגיד שלא עשני עבד. כי הוא היה עבד. זה כבר שאלה מעניינת. כן? טוב, כשיהיה לנו עבדים, אם יהיה לנו, אנחנו נדון בזה. אבל לא נראה שהאנושות הולכת בכיוון לחדש את העבדות. לא נראה. ובכן, בואו נעבור לברכה הבאה. ברוך אתה השם. או, טיפלו בזה. לא? איזה יופי, תודה, 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 נפלא. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, פוקח העברים. כן? אנחנו מתקדמים פשוט. אומר הרב, כל סדר הברכות הללו הולך ומפרט את ההודעה של החזרת הנשמה אל קרבנו על ידי היקיצה, בחמלת מלך חי וקיים, אדון כל הנשמות, המבוטט מכבר בכללותה בברכת אלוהי נשמה. והננו מתחילים אחרי הודעות המפורטות שבדרך השלילה, כלומר, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, או שעשני כרצונו. הננו באים לידי ההודעה המפורטת החיובית, להודות על הירה, זה מכן מתאים לחלוקה, לסדר של נוסח אשכנז. נוסח הספרדי? אז הוא יגיד אחרת. כן הרב מסביר מהו ההיגיון של הסדר של הברכות לפי האשכנזים. אגב, לפי הגמרא, לא הסדר הספרדי הוא הנכון, ולא הסדר האשכנזי הוא הנכון. לפי הגמרא, זה לפי המציאות. אתה שומע תרנגול, אתה מברך כך. אתה לובש, אתה מברך כך. אז לא משנה באיזה סדר זה היה. כן? אז כך שההלכה המקורית איננה לא ספרדית ולא אשכנזית, וכאן הרב מסביר לנו את הסדר של האשכנזים. כן? ברור. אגב, יש לציין שלגבי ברכת שעשני כרצונו, היא בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשני כרצונו, זה בלשון שם ומלכות.
אמן.
יש דעה אחרת? לא ראיתי. יש דעה אחרת? כן. וואו, מעניין. טוב, אבל הרב אומר בשם ומלכות. וגם ראיתי, בכל הסידורים הספרדים, זה בשם ומלכות. אז מה הספק בכלל? מה? אה? בשם ומלכות, בדיוק. בסידור הספרדים זה בשם ומלכות. אל. כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה, אומרת הגמרא. אז זה לא יכול להיות ברכה שאינה בשם ומלכות. אלא ברוך המקדש שמו ברבים, זה אתה צודק. דעת הגר"א, אגב, לברך ברוך אתה השם המקדש שמו ברבים, וגם במודים דרבנן, ברוך אל ההודעות, שהגאון מווילנה גורס, ברוך אתה השם אל ההודעות. כן. אבל זה שני המקרים היחידים שאני חושב שיש ברכה בלי שם ומלכות, אצל הספרדים לפחות. אולי בסידור של עדות המזרח.
נכון.
זה עדות המזרח. אנחנו מדברים על ספרדים. יש הבדל, זה בכלל אותו דבר. כן. עדות המזרח הם אומרים בלי שם ומלכות. מה? זה בעצם לא ברכה. כן, זה שם עבודה בעיניים. זה לא ברכה. אבל הסל הספרדים מברכים בשם ומלכות, לכן אני לא יודע על מה אתה אומר שיש מחלוקת בדבר. הספרדים, מה זה הספרדים? זה אחת העדות הגדולות בעם ישראל. אלה הם צאצאי היהודים שהיו בספרד והתפזרו בכל אגן הים התיכון, ובאנגליה, ובאמסטרדם, ובדרום צרפת. יש, כן, יש הרבה עדות כאלה, כן? היהודי טורקיה, יהודי יוון, לבנון, מה עוד, סוריה. כל אלה הם ספרדים, כן? גיאורגיה, כן, בוכרה, כן. טוב, ברוך אתה השם כנמך העולם, פוקח עברים. אם כן אומר הרב, כל סדר הברכות הללו הולך ומפרט את ההודעה של חזרת הנשמה לקרבנו על ידי היקיצה. בחמלת מלך חי וקיים, שזה מה שאמרנו במודה אני, אדון כל הנשמות, המבוטאת מכבר בכללותה בברכת אלוהי נשמה, והננו מתחילים אחרי ההודעה המפורטת שבדרך השלילה, על אשר לא ירדה נשמתנו ביסודה מרום מעלתה, שהיא עומדת עליה, כן, שזה שלושת הברכות השליליות. והננו באים לידי ההודעה המפורטת החיובית, להודות על ההערה הפרטית של אור הנשמה החוזרת אלינו. והננו מקדימים את יחוסנו אל העולם כולו ביחס לחוש הכללי, חוש הראייה. כן? חוש הראייה הוא חוש רחב. על ידי הראייה אני יכול לראות למרחוק. לעומת זה על ידי חוש המישוש, רק מה שאני יכול לגעת, מה שמחוץ לחוג של הגוף שלי, איננו בכלל המישוש. אז לכן ראוי קודם כל לברך באופן חיובי על אותו חוש שקושר אותי אל העולם כולו, הנותן לנו אותו הרגש הנעים והמרהיב, הממלא את נפשנו עוז וחדוות השם ממחזה הטבל וכל היקום, אשר נעלמו מאיתנו כליל על ידי תקרת יד השינה, כשישנתי לא ראיתי, אשר עשתה אותנו כעברים, ונענו מודים לשם חסדו בברכת פוקח עברים. מובן? מדוע גויים לא מברכים את הברכות האלה? ואני שואל אותך, ומניין לך שהם לא מברכים את הברכות האלה? אם גוי ירצה לברך את זה, הוא לא יכול? אני שואל אותך. הוא יכול. כתוב מפורש בשולחן ערוך. שאם אדם שומע ברכה מגוי, עונה אמן. כתוב בשולחן ערוך. איזה ברכה? ברכה ששייכת לו כמובן. עכשיו ברכה כזאת יכול לברך. כן? אני מכיר גויים שמברכים את הברכות האלה. כן? אם הוא איש... כן, אם מישהו יכול לברך שלא עשה לי אישה. כן. אם כן, אנחנו שמחים על זה שיש בידינו אותו חוש שקושר אותנו אל כללות המציאות. אגב, יש נוסחאות מסוימות שבהן יש ברכה נוספת כאן. ברוך אתה השם מלכנו מלך העולם, מגביה שפלים. הברכה הזאת מוזכרת בנוסח סדר רב עמרם גאון. מביא את זה, וגם בקהילת קודש מץ שבצרפת, כתוב בסידורים, בקהילת קודש מץ מברכים כך וכך, מברכים שמגביה שפלים. אני פגשתי פעם במכון מאיר יהודי שגדל בעיר מץ, ושאלתי אותו אם אומר את הברכה הזאת. הוא אמר לי שכן. עכשיו, מדוע מחקו אותה מהסידורים? בגלל שהיא לא מוזכרת בתלמוד. יש רק בעיה אחת. שברכת הנותן לה יעף כוח לא מוזכרת בתלמוד. אז למה מברכים אותה? השולחן ערוך אומר שלא לברך אותה. כן? השולחן ערוך כתוב לא להגיד הנותן לה יעף כוח. אז למה בכל זאת מברכים אותה? לא. מי שהארי הסביר את סודה של הברכה הזאת. יש בארי קונטרה שלם מסביר גם ברכת הנותן לה יעף כוח, גם ברכת מלביש ערומים. מסביר את הסוד. אז אם כן, כיוון שהארי אמר שיש סוד גדול בדבר בברכת הנותן לה יעף כוח, אנחנו מברכים אותה. הוא לא הסביר כלום לגבי מגביה שפלים, לכן כאן חזר בכל תוקפו העיקרון שלא מזכירים ברכות שלא מוזכרות בש"ס, ברכה לבטלה. מכאן אתם לומדים שהעקרונות האלה הם לא כל כך אבסולוטיים. זה מה שאני רוצה לציין. טוב, נעבור עכשיו אל הברכה הבאה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מלביש ערומים. האריז"ל על מסביר שהנפש היא עירומה בגלל אבונותיה, וכל בוקר היא מקבלת לבוש חדש. זה לבוש לנפש. אנחנו מברכים על זה כשאנחנו לובשים בגדים, אבל במקור זה בגלל דבר הרבה יותר עמוק, הלבוש של הנפש. אז בואו נראה מה אומר לנו הרב על זה. מלביש ערומים העירום שהוא מרשם בנו רושם של גנאי והיעדר הכבוד המנגד לתפארת האדם. הננו מוכרחים להתגונן נגדו בלבושנו. אנחנו מתלבשים כדי לא להיות במצב של גנות. כן, זה מגונה להיות בלי בגדים. זה חושף אותנו בכל שפלותנו. לכן אנחנו לובשים בגדים. והכרח המוסרי הזה, אשר נטע בקרבנו יוצר האדם, אחרי שכבר נקבע המושג שהעירום הוא דבר ששולל את הכבוד, זה ההכרח בעצמו מתת אלוהים הוא. כי יש פה שאלה. איך אתה אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא מלביש ערומים? הרי זה שאתה צריך להתלבש, זה רק נסיבות היסטוריות שגרמו שאתה צריך להתלבש. החטא. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא אותך, הוא ברא אותך בלי בגדים. וזה לא היה מגונה אז. אבל הוא אומר, כיוון שכבר עכשיו יש לנו הכרח להתלבש, לכן אנחנו רואים בהכרח להתלבש מתת אלוהים. כן? לכן אנחנו רואים מלביש ערומים. היה לבוש אחר, לא, מה, בגן עדן לא היה להם גוף. כן. הלבוש של הנפש. כן, אבל זה לא גוף חומרי. זה לא הגוף שלנו. טוב, אנחנו היום לובשים על גבי בשרנו, אנחנו לובשים בגדים. למה? כי אנחנו מתביישים. הבושה הזאת היא לא הייתה הכרחית במקור, אבל עכשיו שהיא חדרה בתוכנו, זה שהקדוש ברוך הוא מלביש אותנו, ההכרח הזה להתלבש, אנחנו רואים בזה מתנה אלוהית, שמצילה אותנו מן הגנאי. זה מה שאומר כאן. בינתיים. ההכרח המוסרי הזה אשר נטע בקרבנו יוצר האדם, אחרי שכבר נקבע המושג שהעירום הוא דבר ששולל את הכבוד, זה ההכרח בעצמו מתת אלוהים הוא, המעיד על זיו הנשמה, האצולה מזוהר כבוד של מעלה, החיה בקרבנו וחופפת עלינו. כלומר, יש שאלה גדולה, איך מגדירים אדם? היה אחד בשם ורקור, סופר. הוא כתב ספר, רומן כזה, על שבעצם התוכן של הספר זה השאלה איך להגדיר את האדם. מדובר שם על איזשהו שבט של בני אדם שמצאו באיזה אי רחוק, וזה ספק אם הם קופים או בני אדם. ומתחיל ויכוח גדול בין המלומדים, האם זה בני אדם או שזה קופים, חלקם עושים אש. חלקם לא יודעים לעשות אש. בקיצור, משהו לא ברור. עיתונאי אחד מחליט שהוא רוצה לפתור את הבעיה, לוקח נקבה אחת מהן, עושה הפריה מלאכותית ונולד מזה עובר, והוא הורג אותו. והוא מבקש לעמוד למשפט. כדי להכריע האם הוא הרג אדם או שסתם חיה. לפי זה או שהוא רוצח או שהוא בסדר. כן, ואז מתחיל, יש משפט ארוך, זה באנגליה קורה. וכל מיני מלומדים מגיעים, כי יש לקונה בחוק, לא הוגדר מה זה אדם. אסור להרוג אדם, אבל לא הוגדר מה זה אדם. ובסופו של דבר מתברר שההגדרה של האדם זה שהוא לובש משהו. כלומר, לפעמים זה יכול להיות טבעת, נוצה על הראש, או חוט בצוואר. אבל זה כבר תוספת על הטבע. כלומר, יש פה עיוות של הטבע שהוא מעיד על האנושיות. כן? טוב, שמה, מה? זה נקרא לא אמרתי את השם שלו, אז לכך שלא יכול להגיד לך שוב. השם של הספר זה Les animaux de nature. בני בעלי החיים המעוותים. החיות המעוותות של ורקור. אבל מה שחשוב שם זה שהוקדשה מחשבה לדבר הזה. כי אנחנו רואים, כי עובדה מעניינת, שאנחנו הבעל חיים היחיד בעולם שלובש משהו. חוץ מכמה פודלים מסכנים, קורבנות לאכזריותן של כמה זקנות, כן, שרוצות לסרוג משהו. כן, מה אתה אומר? נכון. הוא מספר סיפור שמתרחש באנגליה. מה זה משנה? זה קורה? זה קורה? יש הרבה דברים שקורים. למשל, ז'ול ורן, שהיה צרפתי, כתב הרבה מאוד סיפורים על בריטים. כן? כאילו שהוא משם. כן. כן, זה בגידה, הבגד, כי זה לא אני. הרי א', ב', ג', ד'. א', זה אני. אחר כך, יש מה שאני מוסיף. אם אני מוריד את אני, אז הבגד הוא בגידה. והמעיל הוא מעילה. אבל הלבוש זה כדי שלא יתבייש, לא בוש. אז יש צד כפול. כלומר, יש צד שהבגד מגלה מי אני, הרי אדם לא סתם מתלבש. האדם מוסר איזשהו מסר דרך הלבוש שלו. ברור. אז, אבל יחד עם זה, יכול להיות גם שקר בדבר הזה, כי זה לא הוא עצמו. אז זה מה שכתוב כאן. כן. אז בואו נראה עוד פעם. זה ההכרח בעצמו, ואתה תלויים הוא המעיד על זיו הנשמה. זה שצריך להתלבש, זה סימן שאתה לא טבעי. אם כן, יש משהו נשמתי באדם. האצולה מזוהר כבוד של מעלה החיה בקרבנו וחופפת עלינו. והנה, תוכן הברכה הזאת כפול הוא. הודעה על החוש הנפשי העדין שלנו שנטע השן בקרבנו, שהילינו על ידו מתלבשים מלבושי כבוד. וכמו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על עצם זה שאנחנו רוצים להתלבש, שזה מעיד על המעלה שלנו. ועל ההזמנה החומרית המציאותית שממציא יוצר כל ברוך הוא בחזו לברותיו האנושיות את הבגדים לחסות את מערומיהם. כלומר, מזל שיש לנו בגדים. איך היינו מוצאים? כלומר, איך היינו מסתדרים? כן? והתפרו עלי תאנה. בשני הדרכים הללו ביחד, דרך הנטייה הרוחנית ודרך ההזדמנות החומרית, פועל צור העולמים מחיי חיים ברוך הוא, את פעולת חסדו הגדול, שאנו מברכים עליה, מלביש ערומים. כן. כי זה מגלה שיש לנו נשמה, שאנחנו לא לגמרי מהטבע. אין שום בעל חיים שמתלבש, כי אין להם נשמה, לנו יש. באידיאל, אני לא יודע, אחרי שנקבע שיש דבר כזה של גנאי בעירום, אז יש כן משמעות לזה שאנחנו מתלבשים. ברור? בעולם מתוקן? כן, חיוב, למה לא? כן. זה שאלה ששאלה קליאופטרה את רבי מאיר. שאלה קליאופטרה מלכתה את רבי מאיר, ידענה דחי ישכבנו, אני יודעת שהמתים יחיו, אבל כשהם עומדים, בלבושיהם עומדים או עירומים עומדים? זה מה שהיא שאלה. כן, מה? בגמרא בסנהדרין דף צדיק עמוד ב' למטה, בשורות הרחבות. צדיק עמוד ב'. כן. נתתי על זה שיעורים. כן. הישר, זה נמצא בארכיון של המכון. אין בעיה להשיג את זה. לוחצים ערוץ מאיר, מקלידים. בואו, מה? זה לא הנושא כאלה, זה נושא רחב שם, זה סוגיה לא פשוטה. כן, כל בחומר מחיטה, שם יש לו. נו, אז לכן, תלמד שם את הסוגיה. אחרי שתלמד, אם תרצה עוד, לראות מה שאני אומר, תקליט בערוץ מאיר, הרב שרקי, ותמצא. כן. ברוך אתה השם, כן הוא מלך העולם, מתיר אסורים. באיזה מאסר הייתי בלילה? הייתי במאסר, כן, של השינה. השינה אוסרת אותי. אני לא מתפשט לכל הכיוונים, אני לא יכול לפעול. אני כמו בכלא. כן, ואני מתעורר, מתיר אסורים. התשוקה החיונית של הנפש, שהיא להיות חופשית בתנועתה. בתנועתה החומרית ובתנועתה הרוחנית. כן? כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה אפשר לו לזוז. זה נורא כאשר אדם תקוע, חלילה, נחה. הוא לא יכול לזוז. כן? מה? שיתוק שינה, מה זה? יש דבר כזה, אתה אומר. טוב.
חוסקה שיתוק שינה.
שיתוק שינה. טוב.
זה יכול להיות דבר כזה בזמן.
אה?
יש גם חוסר הכרה בשנייה
ראשונה
בזמן ובמקום.
כן. זה גם נכון. אבל אני אומר, לגבי הרעיון של השיתוק שינה, שאתה לא יכול לצאת מהמיטה, הדבר הזה מצוי מאוד אצל צעירים. כן. כן. כי הסיפור הידוע ש... שני בחורי ישיבה מתעוררים ב-11 בבוקר. ואחד אומר, אוי ואבוי, כבר 11 בבוקר. והשני אומר, אני כבר 5 שעות נלחם נגד היצר הרע, וניצחתי אותו. כן, טוב. טוב, אז בואו נראה, מתיר אסורים. התשוקה החיונית של הנפש היא להיות חופשית בתנועתה. בתנועה החומרית ובתנועה הרוחנית. תשוקת ההתעלות והחידוש התבועה בקרב כל יצור מדי יוצר וצר צורה, שאומר הוא תמיד לכל בריאותיו, עלו והצליחו, הוסיפו אומץ והרבו אור, היא הדוחפת אותו לתנועה. כן? אדם רוצה להתקדם, לכן הוא רוצה לנוע. כן? המילה לרוץ בעברית, כן? לרוץ זה רצון.
רוץ זה רצון?
זה אותו שורש, רץ, רצ, רצה. בהתמעטות האור של החיוניות, בחולשת הרוח הנפשי, המאסרים מתגברים ותשוקת החיים וההתעלות, אסורה היא בכבלי החומר המגושם, המעכב בעד חופש העלייה וההתרוממות. אמנם, באים עיכובים ומאסרים כאלה לפעמים בחיים ובמציאות, כדי להנים אחר כך יותר את חיי התנועה. כלומר, לפעמים... זה ירידה צורך עלייה, או עיכוב צורך תנועה. כן? הקדוש ברוך הוא מזמן לנו עיכובים. העיכובים לא צריך להתעצבן. העיכוב זה כדי שבסוף תתקדם. כן? לא צריך מיד לרדת מהפוליטיקה. או... כן. להכיר את יתרון האור מתוך החושך, ואת סגולת החופש וברכת התנועה מתוך המאסרים, וברעיון משמח, מלא תהילות, מחיה כל בחסדו, הננו מברכים את הברכה הזאת, מתיר אסורים. אנחנו עוברים בזאת אל הברכה הבאה. ברוך אתה השם, הבאנו מלך העולם, זוקף כפופים. כן, אדם, לא רק שהוא קם מהמיטה ויכול לנוע, הוא יכול גם להזדקף. בהתחלה הוא כפוף, הזדקף. ברוך אתה השם כן יכול למזוגי פופים, שיעור הקומה בין הקומה החומרית, כן, שאדם עומד, בין הקומה הרוחנית, שאדם עומד על דעתו. יש בה שני אופנים של התגלות, כפיפה וזקיפה. הכפיפה היא מכווצת בתוכה את המהותיות, מונעת את התגלותה, אף על פי שהיא נמצאה בעינה, בצביונה וערכה. כלומר, אני נשאר אני, אבל אני מעכב את הופעת החיים שלי. אני כפוף. תכונה זו היא מעוטת האורה. אבל עלולה היא לשימור מכל פגע. לפעמים אתה, מה שנקרא, סוגר מדפים. כי אתה לא רוצה להינזק. זה אמנם מצב רע, אבל יש לו סגולת השימור. שיעור חל, כן. אף על פי שנמצאת בעינה בסביבה, תכונה זו היא מעוטת ההורה, אבל עלולה היא, כלומר, היא עשויה לשימור מכל פגע, שיוכל להזדמן בתקופת הזקיפה. כן? כשאדם זקוף, כלומר, כשאדם מלא בדעתו, והולך ופועל על פי עמידתו על דעתו, הוא עלול גם להתנגש במתנגדים, בנזקים, וכדומה. רוכשת לה הנפש והגבייה על ידי תכונת הכפיפה סגולות של הגנה, ואסיפת כוח לעתיד, אבל המגמה ההווייתית לא תוכל להיות הכפיפה, כי היא מזקיפה. כלומר, ברור שזה מה שצריך להגיע אליו. התמתחות הכוחות והערכת החלקים והכוחות החיוניים כולם להיגלות בכל מלוא מידתם, ואחרי אשר כפפה אותנו השינה לשם מטרת ההגנה והרכישה לקראת עמל החיים בחומר וברוח, והנה בתור היקיצה ויגלות אור הנשמה, והננו מוצאים את עצמנו זקופים בכל מלוא שיעור הקומה החומרי והרוחני, על פי אותה המידה המתאימה לחיים אדירים, קדושים וטהורים. הננו מברכים לצור מעודדנו, ברוך, זוקף כפופים. ברור? טוב. מה? הם גינו את הזקיפות. איפה? למשל, קומה זקופה לגדף, כן? לחרף ולגדף. כן? מצד שני כתוב, והולך אתכם קוממיות, אז כתוב, קוממיות בקומה זקופה. או כתוב בשולחן ערוך, אסור ללך בקומה זקופה, ולא ילך 400 בגילוי הראש. אם כן, ללכת בקומה זקופה זה אסור. וכי ההלכה דורשת מאיתנו להיות לא בריאים, הרי זה לא בריא ללכת בקומה כפופה. אלא הכוונה, קומה זקופה זה באופן מגוחך, שמורה על גאווה. שזה גם מבחינה בריאותית, גם כן לא טוב. שאדם מתמתח באופן מגוחך, שמורה על הרצון שלו לקפוץ למעלה מן הפופיק. כלומר, הטבור. בסדר? זה הכוונה. אבל לא עצם העמידה ישרה, שהיא דבר בריא מאוד. הנטויות גרון, כן. יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון. כלומר, הם היו מרימות את הראש כדי שיראו את הצוואר, ויראו את התכשיטים, וימשכו את תשומת הלב, זה הכוונה. מסקרות עיניים, כן? היינו סנוביות כאלה, כן? ברור. מה? מסקרה. כן, אולי. מסחרה. כן, איזו, הם היו סנוביות כאלה. מתהלכות כאלה כזה. כן, בואו. אז מה אני אמרתי, מה לא בסדר? בואו נמשיך בברכה הבאה. יש לנו קצת, כן, יש לנו קצת זמן. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. מה זה רוקע הארץ על המים? הארץ לא צפה על פני המים. הכוונה שבאדמה, הרי זה דבר כבד יותר מן המים. אז באופן נורמלי, היה צריך להיות שהאדמה תהיה מכוסה לגמרי באוקיינוסים. אבל יש כל מיני תנועות פנימיות בתוך כדור הארץ, שגרמו להתרוממות היבשות. נכון? ואז הארץ רקועה על גבי המים. אמת או לא? טוב. זה מה שנקרא תנודת היבשות, כל הדברים האלה. שזה אגב, מבחינת המחקר הגיאולוגי, אומרים שזה קרה מאוחר יותר. כלומר, שהמצב הראשוני היה שבאמת כל כדור הארץ היה מכוסה במים. כן, היה כולו עטוף במים, עד שהייתה התרוממות של פלטות, שגרמה שבסוף הדבר המים צפו, ואז יש מקום ליצורים יבשתיים וביניהם האדם. שכדור הארץ מה? כן, עד היום רוב כדור הארץ מכוסה במים, אבל לא כל כך עמוק. כלומר, העומק של השכבה הוא לא משהו לעומת, למשל, השכבות של האדמה. כן, כן, ברור. אומר הרב, כן, רוקה הארץ על המים, ההתפשטות של המים בתכונתם הנזילית, היא פועלת על הצד של ההרחבה שאנו צריכים לו במפעלינו החומריים והרוחניים. לעומת זה, הצד המצמצם והמגבש של הארץ, ביבשותה ויצוקתה בתור מוצק, הוא פועל על הצד הריכוזי שבחיינו. אגב, ההיסטוריונים נוטים לחלק את התרבויות לתרבויות ימיות ותרבויות יבשתיות. תרבויות שהיה להם מוצא, אימפריות שהיה להם מוצא אל הים, אז הם החזיקו מעמד יותר. מדוע? כי הם עסקו בסחר בינלאומי. וזה כאילו הנשימה הנדרשת לאימפריה גדולה, זה המגע עם החוץ. לעומת זה יש מדינות שהיו לגמרי יבשתיות ונפלו בקלות. על האוויר, שמה? יש מדינות שאין להם אוויר? כן, היום זה, הצליחו להתגבר על זה. כן, אבל מה שאומר הרב כאן, התכונה הנזילית זה ההתפשטות, ואילו היבשתיות, הגיבוש, זה הריכוזיות. שניהם הם צריכים יחד לסמן את שלימותם של מפעלי החיים כל זדם. הארץ המרוקעת על המים פועלת את שני הפכים הללו, ששניהם מייסדים את בניין החיים, נטיית הנזילה וההתפשטות מצד המים. הנזילה והתפשטות מצד המים שהיא יסוד להארץ המרוקעת עליה ופועלת בה. כן, כאילו הציור הוא שכאילו יש פלטה ומתחת לפלטה הזאת מים. מבחינה מדעית זה לא נכון, אבל זה בכלל לא משנה. ונטיית הריכוז והגבישות מצד הארץ היבשה והמוצקה, היבשה והמוצקה. אם זה כאן, בולט כאן אור, אם זה בולט כאן אור החסד, והכוונה העליונה להעמיד את היצורים חיי היבשה, והנעלה שבהם הוא האדם על מכונו, בהכנת הבסיס של עמדתו, מעל אותו החומר הגדול המסתרע במרחב כל כך, והמוקדם בסדר היצירה הוא המים, שאין בהם מצד תכונתם אפשרות לקיומו. הבליטה הזאת היא נראית בהתגלותה של היבשה ותכונה ריקועה, שגילה ארץ וחוכמתו, והכין תבל לעדתו ראש השנה למד א'. מה? החסד הוא שהוא דאג להעמיד את היצורים שיכולים לחיות ביבשה והנעלה שבהם הוא האדם על מכונו. כן, כלומר, מקום לאדם. בלי זה היו רק יצורים ימיים. קרישים ולוויתנים ופלנקטון. זה מה שהיה בעולם. פלנקטון. אבל עכשיו שיש יבשה, יש גם יצורים יבשתיים. גם בתורה זה כתוב אגב. כן? יקבו המים במקום אחד ותראה היבשה. כן? טוב, עד כאן להיום. שלום.